פרשת ויקהל. בסוף הפרשה אנחנו נקרא לסייעת כיור הנחושת. וכך נאמר בפרשה. ויעש את הכיור נחושת ואת חנו נחושת במראות הצובות אשר צבו פתח אוהל מועד. מה עם אותם מראות צובות? פירש רש"י, בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהם כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. נשאלת השאלה, מדוע מכל כלי המשכן רק בכיור יש לנו פירוט, התורה מפרטת, מי תרם לעשיית הכיור. לא כתוב בשום מקום מי תרם את עצי השיטים, מי תרם את הזהב. ורק בכיור שבו הכהן מקדש את ידיו ואת רגליו לפני שהוא עובד, מלמדת אותנו התורה מי הביא את הנחושת לכיור. הסביר ככה רב נבן צהל שהתורה רצתה ללמד אותנו שאת כל הקדושה שיש לכהן, שהכהן כשעובד במקדש והוא עכשיו מקדש את עצמו על ידי קידוש ידיו ורגליו, כל הקדושה שלו היא מן הכיור. ולכן היו צריכים ללמד אותנו מה המקור של אותה קדושה. ולמרות שהכהן לפני שהוא נכנס למקדש הוא גם מחויב לטבול במקווה, אם כן, מדוע צריך לקדש את ידיו ורגליו? ההסבר הוא שהטבילה מסירה מן הגוף את הטומאה שמפריעה להשראת הקדושה, ואת הקדושה מקבל הכהן מרחיצת ידיו ורגליו מהכיור. ממה נתקדש הכיור? מהמרות הצובות שהביאו אנשים. ונשאלת השאלה, מה היו המרות הללו שגרמו לקדושה המיוחדת של הכיור? פירש אבן עזרא, כי משפט כל האנשים להתייפות, לראות פניהם בכל בוקר במראות נחושת וזכוכית. כלומר, דרכה של אישה להתייפות בכל בוקר תוך שהיא מתבוננת במראה. והנה היו בישראל נשים עובדות את השם ששרו מתאוות זה העולם ונתנו את מראותיהן נדבה, כי אין להם עוד צורך להתייפות, רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצוות. כן, אומר אבן עזרא, מדובר פה על נשים שוויתרו על הצד שהן צריכות להתייפות בכל בוקר, והביטוי של זה היה שהן מסרו את המראות שלהן למקדש והן היו באות בכל יום להתפלל פתח אוהל מועד. ככה גם פירש הספורנו, ואותם אנשים מעשו ענייני תכשיטיהן והקדישו מראותיהן להורות שאינן צריכות להם עוד לעולם. אם כן, מכוח אותם נשים צנועות ירדה קדושה מיוחדת לכיום. אבל לרש"י פירוש אחר. פירש רש"י, כשהיו בעליהם של אנשים יגיעים מעבודת הפרך שעבדו במצרים, והיו אנשים הולכות ומביאות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ולוקחות איתם מראות, וכל אחת רואה את עצמה עם בעלה במראה, וכך הם מודדו את בעליהם וגרמו להם שהם יתעברו וילדו ילדים במצרים. הופיע במדרש תנחומה, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן, עמדו כל ישראל והתנדבו. מי שיביא כסף, מי שיביא זהב, נחושת, אבני שוהם, אבני מילואים, כל אחד יביא בזריזות את נדבתו. אמרו אנשים, מה יש לנו ליתן בנדבת המשכן? עמדו והביאו את המראות. כשראה משה את המראות, זעף בהם. אמר להם לישראל, תלו מקלות ושיברו את שוקן של אלו. שמה אנחנו צריכים את המראות האלה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, על אלו אתה מבזה? אתה מבזה את הנשים שהביאו את המראות? המראות הללו הם העמידו כל הצוות הללו במצרים. כמו מזכות המראות האלה שאנשים עודדו את בעליהם, על ידי כך נולדו ילדים ועל ידי כך קם עם ישראל למרות השיעבוד הגדול שהיה במצרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, טול מהן ועשה מהן כיור נחושת וחנו לכהנים, שממנו יהיו מתקדשים הכהנים. ועל כך נאמר, ויעש את כיור הנחושת ואת חנו נחושת במראות הצוות אשר צבו, באותן המראות שהעמידו את כל הצבאות האלה. מוסיף רש"י שלכיור היה גם מעלה נוספת. מה המעלה הנוספת? מהכיור היו לוקחים את המים שמשקים את האישה הסוטה שבעלה קינה לה. וכל זה כדי להשרות שלום בין איש לאשתו. ומדוע נלקחו המים דווקא מימי הכיור? הכיור נעשה מאמרות שגרמו לאהבה בין איש לאשתו. מאלה הכיור הזה ישכין שלום ואהבה בין הבעל המקנה לאשתו. המשך חוכמה הביא ראיה שמטרתן של אנשים הייתה שהכיור ישכין שלום בין איש לאשתו. בציווי נאמר, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה. ואצלנו בפרשה, בעשייה נאמר, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת. ולא כתוב שזה היה לרוחצה. משמע שהכיור קיבל תפקיד נוסף להתיר אישה סוטה לבעלה. לפעמים אדם עושה מעשה, והמעשה נראה לא ראוי, אבל כשמתבוננים בנסיבות שהביאו לידי אותו מעשה, הופך המעשה להיות כולו קודש. ולפעמים להפך, מעשה שכולו טוב, אבל אם מתבוננים במניעים למעשה, מתברר שכולו רע. ועל כך אמרו רבותינו במסכת אבות, רבי יוסי פרק ב', רבי יוסי אומר, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כלומר, כל מה שאתה עושה, אפילו כשאתה עוסק בצרכים גשמיים, תהיה כוונתך לשם שמיים לעשות את רצון השם. וכך דרשו במסכת ברכות דף ס"ג עמוד א', דרש בר כפרה, איזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה? זה הפסוק במשלי פרק ג', בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. הרמב״ם, בפרק 50 משמונה פרקים, כתב על האדם שעושה את כל מעשיו לשם שמיים, גם את אותם מעשים שאינם מצווה, אלא רשות, כך כתב עליו הרמב״ם. כבר כללו חכמים עליהם השלום כל העניין הזה בלשון הקצר ביותר שיכול להיות. עד שכאשר אתה מתבונן בקוצר אותם מילים, איך נאמרו על העניין הגדול העצום הזה בכללותו, שכבר נתחברו בו חיבורים ולא הקיפו את כולו. תדע שהוא נאמר בכוח אלוקי, בלי שום ספק כלל, והוא אומרם וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כלומר, הרמב״ם מתפעל מהמאמר הזה, והוא אומר שרבי יוסי אמר את המאמר הזה בכוח אלוקי בלי שום ספק. וכיצד מקיימים את המאמר וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, גם בענייני חולין? כתב על כך רמב״ם מלכות דעות פרק ג', צריך אדם שיכוון כל מעשיו כולם כדי לידע את השם ברוך הוא בלבד. וישיבתו וקומו ודיבורו, הכל לעומת זה הדבר. כיצד? כשישא ויתנו יעשה מלאכה ליטול שכר, לא יהיה בליבו קיבוץ הממון בלבד, אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם, מאכילה ושתייה וישיבת בית ונשיאת אישה. אם כן, אדם עובד לא כדי שיהיה לו כסף, אלא כדי שיוכל אוכל, שכדי שיהיה לו כסף לקנות אוכל ולפרנס את בני ביתו. וכשהוא אוכל, אומר הרמב״ם, לא ישים על ליבו לעשות את הדברים הללו כדי ליהנות בלבד, עד שנמצא שנאכל ושותה, אלא מתוק לחך. אלא ישים על ליבו כשיוכל ולשתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד. וכן, מטרת האכילה היא לא להנאה, אלא מטרת האכילה היא שוב כדי שגופו יהיה חזק לעבודת השם. לפיכך לא יאכל כל שכך מתהווה, כמו הכלב והחמור, אלא יאכל הדברים המועילים. מוסיף הרמב״ם, ישים על ליבו שיהיה גופו שלם חזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שיאפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא חולה, או אחד מאיבריו כואב. וכן, שוב, אדם צריך לדאוג לבריאותו כדי שעבודת השם שלו תהיה עבודת השם שלמה. נמצא אומר הרמב״ם, המהלך בדרך זו כל ימיו כולו, עובד את השם תמיד, כי כל מה שהוא עושה זה למען שם שמיים, ואפילו בשעה שנושא ונותן. מוסיף הרמב״ם, אפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו, וינוח גופו כדי שלא יחלה, ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו, עבודה למקום ברוך הוא. כלומר, אם אדם, גם בשנתו, אדם ישן מדוע? כדי שיהיה לו כוח בבוקר לעבוד את עבודת השם, והוא נח כדי שגופו יהיה בריא ורענן לעבודת השם, ממילא יוצא שאפילו כשאדם ישן, הוא ישן לשם שמיים. ועל זה ציוו חכמים ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, והוא שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך.